הדיון הייתה שיש לנו בעצם לכאורה בעיה בלתי פתירה. מצד אחד אנחנו רוצים למצוא מקור לתוקף של דיני דרבנן. אבל מקור לתוקף של דיני דרבנן, מה זה יכול להיות? פסוק מהתורה, סברה, דרשה, משהו ממקורות, מהמקורות ההלכתיים המקובלים. אם נמצא מקור כזה, תתעורר הבעיה ההפוכה. שמצאנו מקור, ואם זה ככה, אז כל דין דרבנן הופך להיות דין דאורייתא. ספקות צריך להיות לחומרא עם כל ההשלכות של, של דין דאורייתא. ולכן בעצם לכאורה זה איזשהו פלונטר שלא ניתן להתרה. כי או שמוצאים מקור, ואז יש לנו בעיה עם, עם המעמד של דיני דרבנן, או שלא מוצאים מקור, ואז שלא למה לשמוע. למה לשמוע עליהם? אז יש פה משהו שעל פניו, בלי להיכנס בכלל לנימוק כזה, או לפסוק אחר, או לסברה כזאת, על פניו, מבנית, זאת בעיה שלכאורה לא ניתנת לפתרון.
יש פתרון לכאורה של סוויקה דסוויקה.
הבנתי.
אנחנו אומרים שדאורייתא זה משהו מוחלט. אין שום אפשרות לחשוב שמה שמגיע משם הוא לא מושלם ומוחלט. לעומת זה, בני אדם זה בני אדם, זה בשר ודם יכולים לטעות ככה או אחרת. אז נכון הקדוש ברוך הוא נתן סמכות לחכמים לקבל החלטות, אבל עדיין הוא לא משנה את העובדה שזה בשר ודם. לכן אני אומר שבשר ודם פוסק, קובע, אומר, תמיד יש עליו חשש של ספק.
אבל אני לא מדבר על שאלת הספק.
באים ואומרים שיש פה במקרה מסוים ספק, אז זה כבר נהיה ספקה דה ספקה, וספקה דה ספקה, אז מכירים.
לא, אבל השאלה פה לא קשורה, זה לא קשור לשאלה אם זה נכון או לא. ברור שחכמים יכולים לטעות, אני חושב שזה הנקודה. השאלה היא אבל מה המעמד של הדברים שלהם? המעמד של הדברים שלהם לא קשור לשאלה אם הם צודקים או לא. על זה דיברנו גם בהקשרים קודמים. המעמד של דברי החכמים לא נוגע לזה שהם בהכרח לא טועים. גם לא של התורה דרך אגב. המעמד של התורה הוא הסמכות שאמורים לציית למה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא בגלל שהוא תמיד צודק, אלא שיש לו סמכות. יש סמכות כמו שהכנסת, החוקים שלה מחייבים, לא בגלל שהיא תמיד צודקת. אלא כי היא המוסד המחוקק, וזה החוק, אחרי שהם קבעו את זה, זה החוק. אני לא חושב שיש קשר בין שאלת אפשרות הטעות לבין השאלה של האם יש לזה תוקף. זה לא אותו דבר.
גם בפרשנות אתה יכול להגיד ספק על ספק. גם על פרשנות.
כן, ברור. רוב דיני התורה הם דינים שיוצאים בפרשנות, והם דינים שיצרו אנשים, חכמים. זה לא כתוב בתורה.
בוא תמשיך.
כן, אוקיי. הרמב"ן הרי מציע בדעת הרמב"ם שבעצם מנגנון של הם אמרו והם אמרו, כיוון שהם יכלו לקבוע את התקנה או לא לקבוע את התקנה, אז הם גם יכולים לקבוע שמספק הולכים להקל. אז אמרתי
שפרשנות של עצם הציווי האלוקי שלפסיקות חכמים מדי רבנן יש מעמד.
כן, אבל איפה הפרשנות הזאת יוצא? על מה היא מבוססת? איפה זה כתוב בפסוק? אלה כן חכמים החליטו את זה, ואם אתה אומר שחכמים מפרשים את זה, אז תגיד לי איך זה מתפרש, מאיפה זה יוצא מהפסוק? אם הם החליטו את זה, הם אמרו והם אמרו, זה הרמב"ן, אז זה דיברנו שיש...
אני מציע ששאלות יהיו בסוף, כי אנחנו לא מתקדמים בכלל.
אוקיי, טוב. אז המנגנון הזה בעצם מכתיב שבאופן מבני יכול להיות פה רק פתרון אחד. ואגב, זה תמיד נכון כשיש לנו דילמה עם שני ראשים, דיכוטומיה. בדרך כלל צריך לחפש איפה בעצם יש איזושהי הנחה שעליה אפשר להרער ופתאום יוצאת אפשרות שלישית. דיברתי על זה, אני חושב, גם בהקשרים קודמים, על פרדוקס הערימה, כן, או כל מיני מנגנונים שמובילים אותנו ממצב שלכאורה נראה שיש רק שתי אפשרויות לגלות שבעצם יש אפשרות שלישית. הרבה מאוד, שסיפרתי שבדרך כלל כשאני פוגש ויכוחים או רואה ויכוחים על נושאים מסוימים, אני מוצא את עצמי שאני לא מסכים עם שני הצדדים. ובמבט ראשוני אני לא כך מבין איך זה יכול להיות, כי זה או זה או זה, איך אפשר לא להסכים עם שני הצדדים. ותמיד כשחופרים קצת יותר אז מגלים שיש, זה לא נכון, זאת אומרת, זה מראית עין שיש רק שתי אפשרויות, בעצם יש יותר. בהקשר הזה אז הצגתי שתי אפשרויות של סמיכה קצרה, כן? או למצוא פסוק או לא למצוא פסוק, מה עוד יכול להיות? אם מצאת פסוק מתעוררת הבעיה של התוקף, אם לא מצאת פסוק, אז למה לשמוע לזה? אז עוד פעם, יש פה איזושהי דילמה דיכוטומית. וגם פה אני חושב שהפתרון הוא שזה לא נכון. זה לא נכון בגלל שאנחנו מניחים כאן שהדיכוטומיה בין דאורייתא לבין דרבנן היא בינארית. זאת אומרת, או שזה דאורייתא או שזה דרבנן. יש שתי רמות תוקף בהלכה ואין בלתן. ולכן, או שאתה פה או שאתה שם. זאת אומרת, אין אפשרות אחרת. מה שאני רוצה לטעון שזה לא נכון. יש רצף של רמות. ולהרבה מהן הרמב״ם קורא דרבנן, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, אבל בעצם המושג דרבנן מחביא מתחתיו כמה סוגי הלכות וכמה רמות תוקף, ולא רק אחד, כמו בפרדוקס הערמה, דיברנו על זה שכן, אם יש שערה אחת על הראש אז הוא קרח, תוספת שערה אחת לאיש קרח לא משנה את הסטטוס שלו, אבל 100,000 שערות זה כבר לא אדם קרח, לא יודע כמה, הרבה שערות זה כבר לא אדם קרח. זה לא מתיישב, שלושת הדברים האלה לא מתיישבים אחד עם השני כמובן, ומה שצריך לוותר זה על ההנחה שתוספת שערה אחת לא משנה את המצב. תוספת שערה אחת כן משנה את המצב, בקצת. זאת אומרת, היא לא הופכת אותך מקרח ללא קרח, אלא מקרח לקצת פחות קרח, או לקצת צעיר, ועוד שערה זה עוד קצת צעיר, וכן הלאה, ובעצם צריך לוותר על האחד או אפס, על הקרח או שעיר, יש רצף של רמות, וזה נכון בהרבה מאוד... הרבה מאוד פלונטרים מהסוג הזה, פלונטרים דיכוטומיים כאלה. גם פה אותו דבר. הטענה שלי, אני מקדים את המאוחר, עוד רגע אני אסביר את זה, אבל רק כדי שנבין את המסגרת המתודולוגית. הטענה שלי זה שדיני דרבנן יוצאים מתוך הפסוק לא תסור, אבל הם לא מתפרטים ממנו. הם יוצאים ממנו באיזשהו אופן רך יותר. אנחנו בדרך כלל מניחים שמה שיוצא מפסוק דאורייתא זה דין דאורייתא. בדין דרבנן לא יוצא מהפסוק, אולי זה אסמכת, אבל לא באמת יוצא מהפסוק. ואז עוד פעם, זה או יוצא מהפסוק או לא יוצא מהפסוק, נכון? זאת הדיכוטומיה של דאורייתא מול דרבנן, מה עוד יכול להיות? הטענה שלי שזה די יוצא מהפסוק. די יוצא מהפסוק, הכוונה לצאת מהפסוק זה מושג שיכול להיעשות בכמה... אוקיי? אז יש יציאה מהפסוק שאני אקרא לה התפרטות. התפרטות, הבאתי עכשיו אולי את הדוגמה הזאת, לגבי נדר. נגיד שהתורה אומרת לא יחל דברו, אז אם בן אדם נודר, אז הוא יצר איסור, אסור לנדרתי הנאה מכיכר לחם, אז אסור לי לאכול את הכיכר הזאת. זה איסור דאורייתא. למה זה איסור דאורייתא? כי התורה אומרת לא יחל דברו, זאת אומרת אני צריך לשמוע, לא לחלל את הדיבור שלי. עכשיו מה דיברתי, מה זה משנה? כל מה שדיברתי נכנס לתוך הגדר דאורייתא. אם דיברתי לא לאכול מכיכר הלחם, אז האיסור דאורייתא חל על כיכר הלחם. דיברתי על ספר כלשהו, אז חל על הספר. זה לא משנה, זה התפרטות. זאת אומרת, זה בסך הכל יישום של דין דאורייתא. כן, זה דדוקציה בעצם. הכלל הוא דאורייתא, וזה מקרה פרטי של הכלל. אז ברור שזה יהיה דאורייתא. זה היציאה הפשוטה מדין דאורייתא. מצד שני, הקוטב ההפוך בצד השני, ואומר, לא יודע מה, שיש משהו שהוא, נגיד שיש משהו שהוא אסמכת באלמה, בסדר? את השם הלקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, ונגיד שזה לא דרשה ממש, אלא רק אסמכת. למה מתכוונים כשאומרים שזה אסמכת? מתכוונים לומר שיראת תלמידי חכמים לא יוצאת מהפסוק הזה, בשום צורה. אנחנו מסמיכים את זה על הפסוק הזה בתור אסמכת, אמצעי זיכרון, מה שאתם רוצים, אבל לא, זה לא באמת יוצא מהפסוק. אז לכן, אם זה יוצא מהפסוק זה דאורייתא, אם זה לא יוצא מהפסוק זה דרבנן. אסמכת זה סתם רק הערה בסוגריים, אבל זה לא כך משנה. הטענה זה שלא, יש דברים שמסתעפים מהפסוק, לא מתפרטים מהפסוק. זה מסתעף מהפסוק, זה קשור לפסוק, אבל זה לא יישום פשוט שלו. אוקיי? במצב כזה, המעמד ההלכתי של ההלכה הזאת, התוקף ההלכתי של ההלכה הזאת, הוא משהו שהוא בין דרבנן, בין דאורייתא לבין דרבנן, מין משהו באמצע כזה, או אולי דרבנן עצמו הוא בעצם משהו שבאמצע בין דאורייתא לבין מותר. אנחנו מבינים שדאורייתא זה עולם אחד, דרבנן זה עולם אחר. לא, דרבנן זה חצי דאורייתא, דרבנן זה קצת דאורייתא. אוקיי? זה בעצם התורף הדברים, אני עוד רגע אנסה להסביר את זה קצת יותר. אז בואו נתחיל. התחלנו בפעם הקודמת נדמה לי שהזכרתי כבר את הרוגצ'ובר, שהוא מסביר שלפי הרמב״ם, מתי עוברים על לא תסור, לא כל פעם שאני אוכל עוף בחלב אני עובר על לא תסור, אלא רק מתי שאני אוכל את זה כשאני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. אוקיי? אם אני אוכל את העוף בחלב כי אני לא מכיר בזה שאם חכמים אסור אז זה מחייב אותי. עקרונית אני כופר בסמכותם. אז אני עובר על לא פסול, לפי הרמב"ם, דאורייתא. אוקיי? אבל אם אני סתם אוכל עוף בחלב, לא נדבר בשוגג, שוגג זה שוגג, אבל מזיד. אוכל עוף בחלב במזיד כי היצר גבר עליי, לא מחזיק מעמד. אבל אני מבין שמה שחכמים אומרים זה מחייב, אני לא כופר בסמכותם העקרונית. כמו בדין תורה, כשאני עובר עבירה הביתה, זה לא בגלל שאני אומר, מה שאומר הקדוש ברוך הוא לא מחייב אותי. הרבה פעמים אנשים עוברים עבירה בגלל שהיצר שלהם גובר עליהם. זה לא שוגג, וזה גם לא אנוס, זה מזיד. אבל זה מזיד כזה שהוא לא, זה לא חוסר הכרה עקרונית בסמכותו של הקדוש ברוך הוא. אני מבין שזאת עבירה, באופן עקרוני אני גם מבין שאסור לעשות את זה. בסדר, אבל מה לעשות? קשה לי. אוקיי? בעבירה דרבנן יש בדיוק את אותם מנגנונים. העבריין יכול לעבור על זה כי הוא לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, והוא יכול לעבור על זה כי יצרו גבר עליו. אבל הוא מבין שדברי חכמים כן מחייבים. זאת הלכה מחייבת. הסוג הראשון זה עבירה דאורייתא, אם אתה עובר על שאתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. הסוג השני זה העבירה דרבנן. כך אומר האורך שעובר. ולכן בעצם הוא אומר, זה שהרמב״ם אומר שלא מלכים על לא תסור, בגלל שזה לב שניתן לעזרת מיתת בית דין, מה שהרמב״ן עצמו מוכיח מדברי הרמב״ם האלה, שהרמב״ם מתכוון ממש שזה דאורייתא, לא תסור, זה לא רק מילים. זה איסור דאורייתא, אופן הקונה יצר להלקות על איסור דרבנן. אבל בגלל שזה ניתן לעזרת מיתת בית דין, אז לא מלכים, כן, בזקן ממרא, הרי הורגים על לא תסור. אז עבירה כזאת שהורגים עליה בנסיבות מסוימות, הכלל הוא שלא מקבלים מלכות. אז פה ברור, הרמב״ם בעצם אומר שהיה צריך ללקות על זה, זה עבירה דאורייתא. נכון? זה הכל כשאתה עובר עקרונית. אתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. זה נקרא לא תסור, הכוונה, אתה לא מכיר, הם מחייבים אותך לציית לחכמים. כשאתה לא מכיר בכלל בציווי לציית להם, אז באמת עברת על מה שהתורה אמרה. אם אתה רק אוכל עוף בחלב, אז עברת על מה שחכמים אמרו, לא על מה שהתורה אמרה. התורה אמרה לציית לחכמים, היא לא דיברה על עוף בחלב. חכמים אמרו עוף בחלב. אז מתי אתה יוצא נגד התורה? מתי שאתה לא מכיר בסמכות העקרונית של חכמים, כי את הסמכות העקרונית, זה הפסוק, לא תסור.
זה ספציפי.
מה?
זה ספציפי לאותה עבירה.
מה?
אם אתה עובר, אתה לא אוכל, אתה אוכל בשר וחלב, משום שאתה לא מכיר, אבל אני מכיר בסמכות שלהם במצוות אחרות.
לא, זה גם כן דאורייתא. אין דבר כזה מכיר בסמכות כאן ולא מכיר בסמכות אחרת. אם יש סמכות,
אתה לא מכיר בכלל, בכל הזה.
זה דאורייתא.
זה התנועה של להכיס ולתיאבון, לא?
לא, לא. לא, למה? להכיס ולתיאבון זה שתי מוטיבציות שונות של אדם שכן מבין לפחות יכול, תלוי מה זה להכעיס בדיוק. השאלה לא פשוטה, אבל אפשר היה להבין שלהכעיס הכוונה. להכעיס, אבל לא שאני לא מכיר בזה שזה אסור. אני עושה את זה להכעיס, לא בשביל התיאבון. טוב, בכל אופן, אז זה החילוק של הרוג השובר, הוא נראה לי פשוט. זה ברור שזה נכון. תסתכלו בספר המפתח של הרמב״ם בסוף, הוא מביא עוד אחרונים שאומרים את זה. מכיר את זה מהרוג השובר, אבל יש עוד כמה וכמה אחרונים שאומרים את זה, זה נראה לי ברור שזה ככה. הבעיה היא שגם גם ההסבר הזה, גם אם הוא נכון ברמב"ם, השאלה אם הוא עונה על השאלה. בגלל שאז חוזרת השאלה, אז למה לא לאכול עוף בחלב? הרי חזרנו חזרה. אתה אומר, למה לא לאכול עוף בחלב? הרי אני עכשיו מכיר בסמכות חכמים, עקרונית. בסדר, אבל יצרי גובר עליי ואני רוצה לאכול עוף בחלב. אז אתה אומר לי, זה עבירה דרבנן, כי אתה מכיר בסמכות חכמים. טוב, עכשיו למה לציית לה? מה תגיד לי, זה יוצא מילות אסור? אמרנו שלא, מילות אסור רק יוצא שאני חייב להכיר עקרונית בסמכות חכמים. עצם אכילת עוף בחלב היא לא נגד לא תסור. נו, אז איזה שאלה פתרת פה? אז בסופו של דבר עדיין נשאלת השאלה, אז למה לא לאכול עוף בחלב? הרי חיפשנו או מקור, או אם יש מקור, אז זה דאורייתא, נכון? זה היה המשחק פה. ולא פתרת את זה. אז אמרת לי, יש שני אפשרויות לעבור. לראשונה יש מקור והיא באמת דאורייתא, לשנייה אין מקור והיא באמת דרבנן. נו, אז בוא נדבר על השנייה עכשיו ונחזור על כל הדיון מחדש.
יש מקור. הוא רק לא מפרט.
אוקיי, אז בשביל זה אני אומר, הקדמתי את הדבר הזה שזאת הסתעפות ולא התפרטות, בדיוק כדי להסביר פה. עכשיו תראו, אני אסביר את זה בצורה יותר ספציפית. במבט ראשון היה מקום להגיד שזה כמו, נגיד, מה שקוראים לזה חקיקה משנית. בעולם המשפטי. זאת אומרת, הכנסת מסמיכה את מנכ״ל משרד ממשלתי כלשהו לתקן תקנות בתחום שלו, בסדר? ואז התקנות שהוא מתקן מחייבות. ובאמת מבחינת ההיררכיה המשפטית, עד כמה שהבנתי, לפחות אני לא משפטן, ועד כמה שהבנתי, התקנות האלה יש להם מעמד פחות מאשר חוק של הכנסת. כי בסך הכל זה גורם משני שהכנסת האצילה עליו סמכויות. בהסתכלות ההלכתית, דבר כזה הוא בעייתי. דבר כזה הוא בעייתי, כי בסופו של דבר כשאתה עברת על התקנה הזאת של מנכ״ל המשרד, אתה עברת על חוק הכנסת. הכנסת אמרה שצריך לציית למה שהוא אומר. אז למה זה פחות מאשר לעבור על חוק הכנסת? תכלס, עברת באופן עקיף על חוק הכנסת. אז הכנסת עצמה יכולה להגיד כמובן שזה פחות. כי ככה אנחנו אומרים, לא בתפיסה, אבל התורה לא אמרה את זה. או לפחות אני לא יודע איפה היא אמרה את זה. אז כל עוד אני לא מוצא איפה התורה אמרה את זה, הפתרון הזה לא מספיק. ולא נותן מענה. כי אני שואל, איפה התורה אמרה שלעבור בלי לציית לסמכות חכמים? זה אמנם אסור, אבל בתוקף נמוך יותר. היא לא אמרה שזה אסור, היא אמרה שזה לציית לחכמים. זה מה שהיא אמרה. נדמה לי שהפתרון לעניין הזה, זה, התורה בעצם אמרה שצריך לציית לחכמים. ולכן מי שלא מכיר בסמכותם עבר על דאורייתא. השאלה האם יכול להיות לוגית מצב שבו יש לבן אדם את מלוא הסמכות לקבוע ולא צריך לשמוע לו. זה בעצם מה שיוצא, נכון? את התורה אומרת לחכמים יש סמכות לקבוע כל מיני כללים, תקנות, גזרות וכולי, אבל בעצם לא צריך לשמוע. אתה צריך להכיר בסמכותם, אבל אם תעשה את זה באופן שמכיר בסמכותם, רק היצר שלי לא עומד בזה, לא יודע מה, אז זה בסדר, נכון? מבחינת הדאורייתא, זה רק דרבנן. יכול להיות מצב כזה? יכול להיות מצב שלבן אדם יש סמכות לקבוע משהו, כשבעצם כל מי ששומע משהו קבע יכול לעבור על זה. אין בעיה.
זה מאוד דומה לחניה אסורה. אני מכיר בסמכות של המדינה לקבוע איפה מותר ואיפה אסור לחנות. לפעמים אין לי זמן, אני חונה במקום אסור. ויש לי
שנייה.
אני
מכיר בסמכות.
אז מה? אתה עובר
איסור.
אני לא כופר בסמכות
שלהם. ברור.
אני לוקח על עצמי גם את
העודף. אתה מסביר איך בן אדם יכול לעבור על הסוג השני. אין לי בעיה עם זה, ברור. אני יודע איך בן אדם יכול לעבור על הסוג השני של העבירות. להכיר בסמכות חכמים ובכל זאת לעבור על זה. אני לא מדבר מצד הבן אדם העבריין, איך זה קורה. אני מדבר מצד המערכת, איך היא מתייחסת לבן אדם הזה.
היא מתייחסת אחר באמת.
למה אחרת?
זה לא פלילי למשל, זה לא הולך בית משפט.
לא קשור, גם אם אתה לא מכיר בסמכות החוק זה לא פלילי. אתה חוק החונך, חניה אסורה, על זה אתה נתבע. לא שום דבר אחר. כי זה לא שייך לחוק הפלילי. זה מיון משפטי, לא בגלל שאתה מכיר בסמכות החוק. אז הנקודה היא שאתם יודעים, יש בספר של מילן, כן, פור הדוב. אז יש שם בבקתה של חזרזיר, אז כתוב שם, העבריינים יאנשו. כך כתוב על הבקתה. זה שיבוש, לא משנה, ספר ילדים. אבל העבריינים יאנשו. זה היה מאיר עיניים כשראיתי את הדבר הזה. מה זה העבריינים יאנשו? לא כתוב מה העבירה. מה אתה צריך לעשות כדי להיות עבריין? זאת אומרת, לא כתוב על הבקתה, אתה מגיע שם, העבריינים יאנשו. אבל מה אתה צריך לעשות כדי להיות עבריין? לא יודע, אין שום דבר, רק אסור להיות עבריין. זאת אומרת, אתה צריך להכיר בסמכותו של חזרזיר, אבל זה בכלל לא משנה מה הוא אמר והאם אתה שומע לו או לא, כי אין שום דבר לא מוגדר להיות עבירה. אין דבר כזה, זה לא מוגדר לוגית. זאת אומרת, לא יכול, כשהתורה אומרת שיש איסור לא לציית לחכמים, למרוד נגד חכמים, היא בעצם במובלה מניחה, לא אומרת, זה אלא מניחה, שברור שמה שהם אומרים מחייב, נכון? זאת אומרת, שאסור לי לאכול עוף בחלב אם הם אמרו. אבל תשימו לב, התורה לא מצווה על זה. היא מניחה את זה. התורה מצווה על הסמכות של חכמים. היא אומרת, מה שחכמים אומרים, אתה צריך לציית. ואם אתה לא מציית, אז עברת לא תסור. זה מה שהתורה אומרת. אבל אני שואל את עצמי, רגע, איך יכול להיות שנותנים להם סמכות, אם בעצם כל מה שהם אומרים, אני יכול לעבור על זה? זה לא יכול להיות. לכן ברור שברקע הדברים, נגיד, אם לא הייתי חושב שעוף בחלב זה מעשה בעייתי, כן? אז מה המשמעות של זה שמרדתי נגד סמכות חכמים? לא הכרתי בסמכותם לקבוע מה? זה שעוף בחלב הוא דבר בעייתי, אבל הוא לא. אז מה זה נקרא לא להכיר בסמכותם? זה ממש כמו עבריינים יאנשו. אני לא, בעצם התורה אומרת לי, אסור לך לא להכיר בסמכות חכמים. יש להם סמכות. מה הסמכות? לא יודע. שום דבר. כי כל מה שהם אומרים בעצם אני יכול הרי לעשות ההפך. כל עוד אני מכיר בסמכותם. אז מה זה נקרא סמכותם? סמכות לעניין מה? יש להם סמכות לקבוע איזה מעשה אסור ואיזה מעשה מותר, נכון? כי אם המעשה הזה הוא לא אסור ולא מותר, אז מה התוכן של הסמכות הזאת? אין מושג סמכות בלי שהתוצר של הסמכות הזה מחייב, הוא אומר משהו. אז תגידו בסדר, אז במה זה שונה מההתפרטות או מהיישום? אז חזרנו לדאורייתא. כל מי שאוכל עוף בחלב זאת עבירה דאורייתא. לא. בגלל שמי שאוכל עוף בחלב לא יצא נגד ציווי התורה. ציווי התורה זה לתת לחכמים את הסמכות, את התוקף. כשאני יוצא נגד התוקף שלהם, אז עברתי על לא תסור. הלכתי נגד ציווי התורה. כאן זה משהו שיצא לי בעקיפין כאיזושהי הנחה מובלעת במה שהתורה אומרת. התורה אומרת שיש לך חמלין סמכות, אז ממילא אני מבין שמה שהם אומרים צריך להיות אסור או חובה, זאת אומרת, כי אחרת המושג הסמכות ריק מתוכן. אבל את זה אני מבין כהנחה שתמונה מאחורי הציווי של התורה. זה לא הציווי אותה. כשאני אוכל עוף בחלב ומכיר בסמכות חכמים, לא עברתי על הציווי של התורה.
אבל זה הנחה של התורה?
כן. זהו, אז רק אני עברתי על הנחה מובלעת בבסיס הציווי של התורה. עכשיו, למה זה לא דאורייתא? עכשיו בדיוק אמרתי,
למדנו שדברים שלומדים מסברה זה כן
דורייתא. חלקית, אני אסייג את זה, בדיוק עכשיו אני הולך לדבר, גמרתי עכשיו איזה מאמר מאוד גדול על העניין הזה, שם זה התחדד לי ככה בצורה יותר חדה, אני באמת לא יודע עד כמה חידדתי את זה כשדיברתי על הסברה. תראו, בדרך כלל מקובל לחשוב שסברה זה דורייתא, נכון? כמו שהגמרא אומרת, למה לקרא סבראי? אז רואים שסברה זה תחליף לפסוק, זאת אומרת זה אותו מעמד בדיוק, מעמד זה משנה אם זה פסוק או סברה. אבל מצד שני, די ברור שמצווה שיוצאת מסברה נגיד לא יענישו עליה, בעונש בית דין. נכון? שאני, הגמרא אומרת לגבי ברכת הנהנין, צריך לברך על המזון בברכות בדף למדי, צריך לברך על המזון לפניו, הגמרא שואלת מאיפה זה יוצא, מסע ומתן, בסוף סברה היא. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה כאילו מעל. טוב, אז עכשיו מה? שואל הפני יהושע, אז אם ככה, אז דין דאורייתא. כי סברה הרי זה כמו פסוק. אז אם יוצא, אם הדין הזה יוצא מסברה, אז זה דין דאורייתא, ספקו לחומרא, עם כל הכללים. נכון? והצלח אומר, מה פתאום? דיברנו על זה פעם. והצלח אומר, מה פתאום? איפה מצאנו דבר כזה שדבר שיוצא מסברה דאורייתא? מה, הצלח לא מכיר את הגמרא של למה לקרא סבראי? הוא מכיר. אז מה הפשר העניין? הוא אומר שכשהסברה היא משמשת לפרשנות של דין קיים, אז הדין הזה הוא דין תורה. אבל אם הסברה מייסדת דין חדש, אז לא יכול להיות דין תורה לגמרי. זאת לא לגמרי דין תורה, זה משהו באמצע.
מה הקלאסית שאדם שמציל את עצמו שהוא הורג מישהו אחר?
אז מה, האדם שלך יודע... מי אמר לדעת אדם עדידה סתומת כפי?
מי שהורג אותו, הוא
רוצח.
הוא
רוצח,
הוא
קונטור בגלל האונס. כן, אבל שם יש איסור שלא תרצח. אז אתה יכול להגיד שהסברה הזאת היא סברה פרשנית בגדרי לא תרצח. אז בברכת הנהנין אין מצוות אב, שבתוכה הסברה אומרת לי גדר במצווה או פרט במצווה. זה מייסד איסור מחודש או חובה מחודשת. קצת אחרת, כי לא תרצח כתוב בתורה, רק הסברה עזרה לי להבין מתי יש לא תרצח ומתי לא. זאת הסברה פרשנית ברור שיש, אף אחד לא מתווכח על זה. כשיש איסור בתורה והסברה רק אומרת לי מה הפסוק אומר. אבל כאן אני מדבר על סברה שמייסדת דין חדש, היא לא מפרשת פסוק, היא המקור התוקף של הדין. אוקיי? זה מה שהצלח אומר שהוא לא דאורייתא.
בכל המקומות בש"ס שכתוב למה נקרא סברה היא, תמיד מדובר על מקרה של דין שהוא לא דין חדש?
כן.
לעבור על כולם
ולראות
שזה
כך. עברתי, כמובן. רק סברה שמייסד הדין חדש זה דבר מאוד נדיר. כי בסך הכל זה תמיד מוצג כאיזשהו פרט או גדר בתוך דין קיים. פה זה שייך, פה זה לא שייך. בדיקת הנהנין זה כמעט דוגמה היחידאית שאני מצליח לחשוב עליה.
אז הכלל נשאר.
מה?
הכלל נשאר, סברה דאורייתא, חוץ מיוצא דופן מצב.
אני אומר, סברה דאורייתא במקום שהסברה עוסקת בפרשנות של פסוק מהתורה. בסדר, כי הסברה היא כלי פרשני להבין מה אומר הפסוק. אז יהיה דאורייתא בגלל הפסוק, לא בגלל הסברה. הסברה רק אומרת מה הפסוק מחייב. אבל כשהסברה מייסדת דין חדש, זה לא דין דאורייתא, זה לא כך אומר הצלח. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, שבשביל שדין יהיה דין דאורייתא ממש, וזה נגיע גם בהמשך, צריך שני דברים. צריך ציווי וצריך שיהיה מאחורי זה תוכן. הרמב״ם בשורש התשיעי, הרמב״ם מחלק את השורש לשניים. בחלק הראשון של השורש הרמב״ם אומר שאם יש מצווה שחוזרת על עצמה כמה פעמים בתורה, אז מונים אותה פעם אחת במניין המצוות. עכשיו 12 פעמים התורה חוזרת על המצווה לשמור שבת, אנחנו לא מונים 12 מצוות עשה לשמור שבת, אלא אחת. התורה חזרה על זה כמה פעמים. יש הרבה מצוות שהתורה חוזרת עליהן. פעם אחת, זה החלק הראשון של השורש. בחלק השני של השורש הרמב"ם מדבר על לאו שבכללות. לאו שבכללות פירוש הדבר, כשיש פסוק כמו לא תאכלו על הדם, וממנו יוצאים כמה איסורים שונים, שלכאורה אין קשר ביניהם. זה עזרה לבן סורר ומורה, זה עזרה על בית דין לא לאכול ביום שהם גוזרים מיטה, זה איסור לאכול לפני התפילה, הרמב"ם מביא את זה, אגב, משמע שזה דאורייתא. כמה איסורים שונים שיוצאים מהפסוק שלא תאכלו על אדם. בסדר? אומר הרמב"ם, גם פה מונים רק פעם אחת. אז רבי יוחנן פרלה שואל, יש סתירה בין שני חלקי השורש. בחלק הראשון הרמב"ם אומר שהציווי לא קובע, מה שקובע זה התוכן. אם יש 12 ציוויים שונים עם אותו תוכן, מונים פעם אחת. מה אכפת לי הציווי, השאלה מה התוכן. בחלק השני הרמב"ם אומר הפוך. יש לי ציווי אחד עם חמישה תכנים, מונים פעם אחת. זאת אומרת, הציווי קובע, לא התכנים. נו, אז תחליט, הציווי קובע או התכנים קובעים? אז מה התשובה? שניהם. לא, שניהם. מה שצריך זה כן, אז בשביל שמצווה תהיה דאורייתא לפי הרמב״ם, צריך שיהיה ציווי, וצריך שיהיה לה תוכן מיוחד משלה. ציווי מיוחד ותוכן מיוחד, רק אז זה דאורייתא. אם חסר אחד מהם, אז זה לא בדיוק דאורייתא. מה זה כן, אולי אני אעיר עוד רגע. אבל זה לא בדיוק דאורייתא. למשל, לא יענישו על זה. הרמב״ם כותב, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. אז במקום שבו אין עזרה, אתה לא יכול להעניש. לכן גם הרמב״ם כותב טוב, זה באמת הנושא הבא, החלק השני של העניין. כאשר הלכה יוצאת מדרשה, אז לא מענישים עליה. למה לא מענישים? אז זה דברי סופרים, לפי הרמב"ם השורש השני. למה? כי הרמב"ם מבין שהדרשה זה לא משהו שכתוב בתורה. ולכן זה נקרא להעניש בלי אזהרה. אין אזהרה בתורה. אתה הרחבת, הוצאת משהו מתוך התורה, אבל זה לא... זה אין אזהרה של התורה, ולכן לא מענישים. אז בעצם מה שהרמב"ם אומר, זה שבלי שדבר כתוב בתורה, הוא לא יכול להיות דאורייתא לגמרי. מה עומד מאחורי זה? יש בעצם, מבחינה לשונית, אפשר לדבר על שני סוגי פסוקים או משפטים. יש משפטי ציווי ומשפטי חיווי. משפטי חיווי זה משפטים שאומרים לי, מספרים לי על עובדה כלשהי. נגיד, פה דולק אור. משפט חיווי, הוא מוסר לי עובדה שפה דולק אור. יש פסוק ציווי. פסוק הציווי אומר לי, תניח תפילין. תניח תפילין לא מוסר לי עובדה, מצווה עליי. עכשיו, יש כאלה שמבינים שכשהפסוק אומר תניח תפילין, זה פסוק חיווי. זה רק אומר, רצון הקדוש ברוך הוא זה שתניח תפילין, או הנחת תפילין זה מעשה ראוי, מעשה טוב. ובעצם הפסוק כך מוסר לי מידע עובדתי. אני ממילא מבין שאם זה מעשה טוב, או אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז צריך לעשות את זה. מה שאני רוצה לטעון בשיטת הרמב"ם, שאני רוצה בהרבה מקומות שזה לא נכון. פסוק ציווי הוא לא פסוק שמעביר לי עובדות. פסוק, או הנחת תפילין זה מעשה ראוי, זה לא מצווה. זה לא מצווה, זה מעשה טוב, וזה לא מצווה. מצווה צריך להיות ציווי על המצווה, בשביל השורש של מצווה. בשביל שדבר יהיה מצווה צריך שיהיה עליו ציווי. ואם אין ציווי זה לא מצווה, כמו בחוק. נגיד שכל אחד היה מבין שלעבור באור אדום זה מסוכן. אבל הכנסת לא חוקקה את האיסור לעבור באור אדום. האם מי שעבר באור אדום עבר על החוק במצב כזה? ברור שלא. הוא עשה מעשה בעייתי. אבל כל עוד החוק לא קבע את זה, אין איסור, נכון? זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר על המצוות. כל עוד התורה לא ציוותה איסור על הדבר הזה, גם אם יתברר לך בצורה כזו או אחרת שזה מעשה לא ראוי, אבל כל עוד אין ציווי על זה, זאת לא מצווה. אוקיי? זאת אומרת שהפסוק של המצווה, פסוקי המצווה הם פסוקים שהם לא פסוקי חיווי, הם פסוקי ציווי, זה סוג אחר של פסוקים. לכן חז"ל אומרים שישמר פן ועל זה לאו דאורייתא. בשביל שאני אדע אם דבר מסוים הוא לאו, יש מפתח שמרמזות על זה. אם כתוב ישמר או פן או על, אז זה איסור. אבל אם כתוב איזה משהו אחר כללי כזה, אז אין לאו. למרות שיכול להיות שנלמד מזה שיש פה מעשה שלא ראוי לעשות אותו. אבל לאו זה לא, כי בשביל לאו צריך מילת ציווי. ישמר, פן או על. אוקיי? אז זאת המשמעות. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שמאחורי כל מצווה וכל עבירה, יש בעצם שני מרכיבים. מרכיב אחד זה המרכיב של הציות והמרד, נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, והמרכיב השני זה המרכיב המהותי. נגיד, אם אני אוכל חזיר, אז עשיתי שני דברים בעייתיים. דבר אחד, אני מרדתי נגד הציווי שאוסר לאכול חזיר. זה הממד הפורמלי. חוץ מזה, יש כנראה שהיא סיבה למה התורה אסרה לאכול חזיר. אז אני גם עשיתי דבר בעייתי בגלל הדבר, הממד המהותי שיש באיסור הזה. אוקיי? ואותו דבר במצוות עשה. אין, נטלתי לולב. אז גם קיימתי בזה את הציווי של הקדוש ברוך הוא, אבל גם עשיתי משהו שהוא חיובי שבגללו הקדוש ברוך הוא ציווה. זה כנראה משהו שיש לו איזושהי תועלת כלשהי.
זה חייב להיות?
משהו.
אחרת בשמה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה? לא יודע את התועלת, אבל צריכה להיות איזושהי תועלת. זה הרמב"ם במורה נבוכים, אני אדבר פעם על טעמי המצוות. כן, זה שטויות, אני חושב. הרמב"ם, הדבר הזה, בסדר? טעם הדקרא אולי אחד הנושאים הבאים נדבר עליו. הרמב"ם יוצא בחריפות נגד התפיסה הזאת, שאלה שאומרים של המצוות אין טעם. ולהפך, יש כאלה שגדול ביניהם המצווה אם אין לה טעם, כי אחרת זה סתם עניין אנושי. זאת אומרת שהם הופכים את הקדוש ברוך הוא לקטן יותר מברואיו. כי ברואיו מתנהגים באופן רציונלי, לא עושים דברים סתם בלי סיבה, והוא עושה סתם דברים. זה לא הופך אותו לגדול יותר, זה הופך אותו לקטן יותר. טוב, אז נדבר על זה. בכל אופן, ההנחה שלי זה שיש מאחורי הדברים סיבות, וכיוון שכך, אז שני המימדים האלה שיש בכל מצווה, אז אחד זה הציווי והשני זה המהות. אז הציווי צריך להתחיל מפסוק. צריך להיות ציווי בשביל שיהיה מימד של ציווי, נכון? עכשיו, אם אין ציווי, אז אין את המימד הזה. יש את העניין המהותי. זה יכול להיות מעשה ראוי או לא ראוי, אבל ציווי אין. עכשיו, מה קורה בדבר שיוצא מסברה? דבר שיוצא מסברה, אז הסברה רק אומרת לי שראוי או לא ראוי לעשות את זה. אז את המימד המהותי אפשר ללמוד מסברה בדיוק כמו מפסוק. אבל כל עוד אין ציווי, זה לא יכול להיות איסור הלכתי. זה רק דבר לא ראוי, כמו בכנסת, כן, עם האור אדום.
למה? יכול להיות שהציווי
כולל
מתוכו, כולל נגזרות ממנו.
איזה ציווי?
הציווי שממנו...
לא, אין, זה לא יוצא משום ציווי, זה מה שאני אומר. אם
הסברה
היא... כן, אם הסברה מוסיפה פרט בציווי או פרשנות של ציווי, זה כן, זה מה שאמרתי קודם. סברה כמו ברכת הנהנים. כן.
אז מה המשמעות של למה נקרא הסברה היא?
רק בהקשרים פרשניים.
לא, אבל... התוספת של הקראה שמצווה או עושרת היא מהותית, לפי מה שאתה מסביר כרגע.
לא, כי בהקשרים פרשניים לא. בהקשרים פרשניים יש סברה שמפרשת פסוק, אז אני לא צריך למצוא מקור מפסוק לפרט הזה שהוספתי עכשיו. כי הפרט הזה נכנס לתוך הציווי שאותו אני מפרש, אז הוא דאורייתא באמת. רק על זה יש למה לקרא סבריי. רק על זה הגמרות אומרות למה לקרא סבריי. אז בעצם הצלח אומר את זה במפורש שם בברכות. זאת אומרת, רק בדין מן הדינים, בתוך ציווי קיים. אז מה בעצם אני רוצה לומר? שאם אני חוזר ללא תסור עכשיו, אז לא תסור, בעצם הפסוק, כשאני מסתכל, מה הפסוק מצווה? הפסוק מצווה לקבל את סמכות חכמים, נכון? לא תסור, שאתה צריך לשמוע בקולם ככל אשר יורוך. טוב, אז אם ככה זה, על זה יש ציווי. על מי שלא מכיר בסמכות חכמים, אבל על ציווי, כי הציווי אומר שיש להם סמכות. אבל מי שאכל עוף בחלב, אבל הוא מכיר בסמכות חכמים, אז הוא עבר על משהו שהוא הנחה שעומדת בבסיס הציווי הזה, הנחה שאני מסיק אותה מבסיס הציווי הזה. אבל הוא לא יצא נגד הציווי, הציווי רק אומר להכיר בסמכותם. אני הכרתי בסמכותם. רק אני עושה ניתוח לוגי, ואני אומר, איך זה יכול להיות שנותנים למישהו סום, כל מה שהוא אומר זה מעשה ניטרלי, אפשר לעשות ואפשר שלא לעשות. לא יכול להיות. לכן אני אומר שחייבת להיות איזושהי קטגוריה נוספת, שקוראים לה הלכות דרבנן, שאומרת שהדברים שהחכמים אומרים הם אסורים, או מצווה, כן, תעשה או לא תעשה, זה חייב להיות. אז מה זה אומר? שהתורה גילתה לי שיש מישור כזה, לא ציוותה עליי על המישור הזה, אלא זה התגלה לי בכלים פרשנים כאלה ואחרים. אז לכן זה לא איסור דאורייתא. לכן זה לא איסור דאורייתא, כי זה פסוק חיווי, זה לא פסוק ציווי.
זה נשמע לי ספרה.
מה?
מה שאתה אומר נשמע ספרה.
נכון.
בספרה שבאה על פסוק, בתורה.
לא, אבל הספרה הזאת לא באה להגדיר את התוכן של הפסוק. הספרה הזאת נלמדת מהפסוק, זה לא אותו דבר. יש מצב שהפסוק מצווה עליי משהו. אני אומר, מכלל הסברה, אני מבין שאם הוא מצווה, כנראה חשוב לו משהו כזה וכזה. זאת מסקנה שלא מפרש את התוכן הציווי. אם אני מפרש מה כלול בציווי, זה כן, זה יהיה דאורייתא. פה אני לא אומר שזה כלול בציווי. אין משמעות לציווי אם לא הייתה קטגוריה נוספת שנקראת הלכות דרבנן. אז התגלה לי שיש קטגוריה כזאת, אבל איפה יש ציווי לציית לקטגוריה הזאת? אני יודע, זה פסוק חיווי. הוא מגלה לי עובדה, יש קטגוריה כזאת. אוקיי, ולכן? אז לכן זה מצווה דרבנן. זאת אומרת, הפסוק מצווה על סמכות חכמים. הניתוח שלי אומר, אין דבר כזה לתת למישהו סמכות, אם מה שהוא אומר הוא נשאר ניטרלי. זאת אומרת, שמותר לעשות או לא לעשות אותו. אז לכן לי כעסק הגיוני, שהתורה כנראה מניחה, לא מצווה, אלא מניחה, שיש דבר כזה שנקרא מישור דרבנן, איסורים וחובות דרבנן.
המילים אבל בתורה לא מתאימות למה שאתה אומר.
כאילו
לא תסור. מה זה לא תסור? זה
לא סמכות. לא תסור, הכוונה לא תמרוד נגד הסמכות. זה לא על מעשה. זה לא על המעשה. זה ככה, מפרשים את זה, זה לא על המעשה עצמו שאתה עושה, המעשה שאתה עושה, אז מה? הבאתי את הנתיבות, אם אתם זוכרים, הנתיבות שאומר, בנן בשוגג. אומר, הנתיבות אפילו לא צריך לעשות תשובה. למה לא? סוף סוף אכלתי עוף בחלב, סרתי מדבריהם. לא, לסור מדבריהם פירושו לדעת שיש ציווי ולעבור עליו. כיוון שלסור זה הכוונה למרוד, לא לסור הכוונה אל תעשה את מה שהם אמרו לא לעשות, זה לא. אני מבין אבל שברור שלא שייך איסור למרוד אם לציווי עצמו אין שום מעמד. אז מתוך זה התורה מגלה לי בעקיפים שיש מישור שנקרא הלכות דרבנן. אבל זה רק היא מגלה לי, היא לא מצווה את זה עליי. ברגע שזה רק מגלה לי זה פסוק חיווי מבחינתי, זה לא פסוק ציווי. אז לכן הוא לא הלכה דאורייתא, הוא הלכה דרבנן. ולכן פה בעצם מה שאני אומר, זה מה שדיברתי קודם, למעשה עכשיו אני יכול לדבר על שלושה סוגי יחס בין הלכה לבין פסוק שממנו היא יוצאת. הסוג הראשון זה סוג של יישום או התפרטות. ההלכה היא בעצם יישום ספציפי, דדוקציה, כן? יישום ספציפי של הפסוק. כמו הלוך את דברו, נדרתי הלחם, אכלתי את הלחם למרות שאסרתי על עצמי את הלחם, זה מקרה פרטי של הלוך את דברו. זה יישום פשוט. כי פה התורה עצמה צוותה לא לחלל את הדיבור. בסדר? אז עשיתי נגד הציווי של התורה, לזה אני אקרא התפרטות או יישום. יש מצב שני שבו זה רק שלישי, נקרא, כן, הקיצוניות השנייה, שזה רק הסמכתה. ההלכה לא יוצאת באמת מהפסוק, והסמיכו את זה לפסוק, אבל זה לא באמת יוצא מהפסוק, זה ההלכה שנקבעה כדין בפני עצמו. לא קשורה באמת לפסוק, יש רק, שנייה אחת, יש רק הסמכתה. אמצעי זיכרון, משהו כזה. אני אסייג את זה קצת. עכשיו, פה מה שאני רוצה לטעון זה שיש משהו באמצע. בין לבין. יש מצב שבו ההלכה מסתעפת מהפסוק, אבל זה לא שהפסוק מצווה על זה, אלא מתוך הפסוק אני מבין שכנראה גם זה קיים, שגם זה דבר שנכון לעשות או אסור לעשות או משהו כזה. אם אני רק מבין את זה מתוך הפסוק, לא שהוא מצווה עליי, זה כמו שאני אומר לבן אדם, לך לשם. ושאני אומר, הייתי מאוד שמח שתלך לשם. אתם מבינים שיש הבדל. אם אני אומר, הייתי מאוד שמח שתלך לשם, אז אני רק מגלה לו עובדה. זה היה משמח אותי אם היית הולך לשם. אם אני אומר לו, לך לשם, זאת אמירה לשונית אחרת, זה ציווי. בסדר? זה בדיוק ההבדל. אז הלא תסור, כשאני מורד נגד הסמכות, זה אני הולך נגד הציווי. הציווי אומר שיש סמכות. כשאני רק אוכל עוף בחלב, אבל מכיר בסמכות, אז אני, זה כמו, הייתי שמח שתלך לשם. זאת אומרת, אני עובר על מה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעבור, אבל הוא לא ציווה עליי. אז לכן זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן.
אתה התחלת בעצם עם ההצגה של הרמב״ם, לא רמב״ן, שהרמב״ן לא מקבל מה שאומר הרמב״ם. עכשיו, בעצם מה שאתה, ועם הרמב״ם לא היה כל כך בעיה, אבל עכשיו אפשר ליישם מה שאתה אומר כרגע על הרמב״ם. אבל הרמב״ן בעצם השתמש בכל מילה, בכל הפסוק לעניין פרשנות של חז"ל, ולכן בעצם למה אנחנו לא נשארים באותו הבעיה, באותו מקום עם הרמב״ם?
כי לפי הרמב"ן הפרשנות, הדרשות של חז"ל הן באמת דאורייתא, אז מה הבעיה?
הרמב"ן.
כן, לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן, אז רק הדרשות והפרשנות זה
דאורייתא, ורק על זה, שלא תעשו.
אבל כל החקיקה שלהם, אם זה חנוכה,
זה דרבנן. ואם
זה הכל...
זה דרבנן, וזה לא קשור ללא תעשו. דיברנו על השאלה למה, אז למה כן?
כלומר, אז בעצם כל מה שאתה אומר כרגע, זה רק בעצם לפי הרמב"ן.
נכון.
ולא לפי
בינתיים. הרמב"ן. עוד רגע אני אמשיך הלאה. בינתיים כן, אוקיי? עכשיו, אז אם זה כך, נדמה לי ששימו לב עכשיו מה, נחזור רגע למסגרת הכללית. בעצם מה שיצא כאן זה לא תירוץ מקומי. לא יכול להיות אחרת. אין מוצא אחר. או שיש פסוק ועל זה דאורייתא, או שאין פסוק ועל זה למה צריך לשמוע על זה. חייב להיות שיש פה פסוק, אבל זה לא יוצא ממנו בדרך הפשוטה של התפרטות, אלא בדרך עקיפה. דרך חיווי ולא דרך ציווי, כל מה שהסברתי עכשיו. זה חייב להיות באופן לוגי המוצא, זה לא זה שמצאתי במקרה פתרון. לא יכול להיות פתרון אחר, הבעיה מכתיבה את הסוג הזה של הפתרון, לא יכול להיות פתרון אחר. עכשיו, אם זה באמת כך, אז לא יכול להיות שגם הרמב"ן חולק על זה. מה הוא מציע? הרי הוא נמצא בבעיה הפוכה, כמו שאמרנו קודם. לפי הרמב"ן זה לא יוצא מלא תסור. אז אם זה לא יוצא מלא תסור, אז למה לציית? זה השני הצדדים של הסמיכה, נכון? אז למה לציית? אז אני אומר, גם שם, מה אני אמצא מקור? אמצא מקור, אז מה הוא רוצה מהרמב״ם? אז גם לשיטתו זה דאורייתא. הרמב״ן הרי נמצא בתוך אותו פלונטר, כי הפלונטר לא נובע ממשהו שהרמב״ם אמר. הפלונטר הזה הוא אפריורי. זאת אומרת, לא יכול להיות, או שיש פסוק או שאין פסוק, ושתי אפשרויות בעייתיות. זה לא בגלל משהו שמישהו אמר. לכן כל המהלך שעשיתי עד עכשיו צריך להיות נכון לפי כולם. הוא לא יכול להיות רק לפי הרמב״ם, כי זה המוצא היחידי האפשרי. ובעצם מה שאני רוצה לטעון זה שגם הרמב"ן מסכים לזה.
אבל הוא כבר מנצל את כל הפרשה הזאת בעניין, רק לעניין שלו.
לא, אז מה שאני רוצה לומר זה שהרמב"ן הבין את הרמב"ם, קודם כל, אני, אולי עוד הקדמה, הרמב"ן כותב, הרי יש גמרא, הגמרא אומרת בפרק שני של שבת על חנוכה, כן, והכן ציוונו, אנחנו מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. והכן ציוונו, אומרת הגמרא, באחד התירוצים, בלא תעשו. אומר הרמב"ן, נו, אז זה ראיה לרמב"ם, שבאמת, הרי חנוכה זה לא דרשה או פרשנות לתורה, חנוכה זה תקנה, דרבנן. ורואים שתקנה דרבנן יוצאת מלא תעשו, אז הרמב"ם צודק, זה ראיה נגדי, הרמב"ן עצמו רק שזה. אז הרמב"ן אומר, זה אסמכתה. מה הכוונה אסמכתה? אז כך, תלמידיו של הרמב"ן, הריטב"א למשל, מסבירים מה זה אסמכתה בראש השנה, בדף י"ז, הריטב"א אומר שאסמכתה זה לא כמו שמבינים בדרך כלל. שאסמכתה, הכוונה זה רק איזה אמצעי זיכרון או משהו כזה, בעצם ההלכה לא קשורה לפסוק, אבל זה אמצעי זיכרון כזה, אז תולים את זה בפסוק. הריטב"א טוען שאסמכתה פירושו משהו, בדיוק כמו שאמרתי קודם, אסמכתה זה משהו שיוצא מהפסוק, אבל לא בצורה ישירה. רוח הפסוק, אם תרצו, או משהו כזה, שזה מקביל לגמרי למה שאמרתי קודם. אז זה לא מה שנכלל בציווי עצמו של הפסוק, אבל זה רוח הדברים. זאת אומרת, אתה יכול להבין מתוך הפסוק שבעצם גם זה אמור להיות אסור או חובה, כן, תורים זה עשה או לא תעשה. וזה מה שנקרא אסמכתה. עכשיו, אם זה באמת כך, נדמה לי שזה מה שהרמב"ן גם מתכוון. כשהרמב"ן אומר שלא תסור הוא אסמכתה, הוא לא מתכוון לומר לנפנף אותנו כמו שתמיד עושים, כמו שמשתמע בתוספות הרבה פעמים. בסדר, אסמכתה, הכוונה, תתעלם, זה סתם. הרמב"ן אומר לא, אסמכתה הכוונה זה לא יוצא מהתוכן של הציווי לא תסור, לכן זה לא יכול להיות דאורייתא. אבל זה נלמד באופן עקיף מתוך הלא תסור, זה אסמכתה, זה כמו שהריטב"א אומר. אז בעצם גם הרמב"ן מתכוון לו, אחרת מה הוא עונה? למה צריך לציית לחכמים? הרי זה עברנו על כל האפשרויות שם ברמב"ן, כולם היו קשות. אז למה לציית לחכמים? לפי הרמב"ן, אם אין פסוק ואין שום מקור לא יכול להיות, אז למה לציית? למה צריך לציית? כי אנחנו לומדים מהתורה באיזושהי צורה שזה ראוי לעשות את זה. אבל זה לא ציווי, כי זה הציווי זה הדאורייתא, זה לא נכלל בלא תסור, זה משהו תוקף את הרמב"ם. אבל זה יוצא מלא תסור באיזושהי צורה, כי, וזה מה שהוא אומר, שזה מלא תסור, זה אסמכתה. הגמרא הזאת בשבת, כן, שבת אחד סיוון, ובלא תסור. אז בעצם זה בדיוק מה שהוא אומר. אז מה הדו-שיח בינו לבין הרמב"ם? בעיני זה דו-שיח של חרשים. הם שניהם אומרים אותו דבר. זאת אומרת, הרמב"ם אומר את זה כך, והרמב"ן תוקף את הרמב"ם כי הוא חושב שהרמב"ם מדבר על התפרטות. הוא אומר שאתה אוכל עוף בחלב, עברת על איסור דאורייתא.
הרמב"ן לא הבין מה...
בדיוק. הרמב"ן לא הבין שהרמב"ם בעצם גם הוא מתכוון למה שהוא אומר. זאת אומרת, אז הוא אומר לו, מה, זה לא דאורייתא, למה ספיקו לא לחומרה? כי הוא הבין שהרמב"ם אומר שכל מי שאוכל עוף בחלב עבר על לא תסור. זה לא, זה אסמכתה, זה לא שהוא עבר על לא תסור. כן, גם הרמב"ם מתכוון לומר שהוא עבר על לא תסור במובן הזה. זאת אומרת, הוא עבר על מה שיוצא מלא תסור. הוא עבר על לא תסור. עוברים על לא תסור רק מתי שאתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. זה בעצם המוקד של הדברים. כן.
המהות של האיסור, לא תסור, אם נגיד למרד, אז איסור שהוא רק במחשבה?
כן. זאת אומרת, לא, אין מרד, אין בו מימד של מרד. בדיוק. זה איסור שהוא עשיית מעשה בעייתי שהוא לא יוצא נגד ציווי של הקדוש ברוך הוא, של התורה. כמו לעבור באור אדום בלי שיש חוק של הכנסת שאוסר את זה. זה דבר בעייתי, אתה עדיין מסכן חיים.
אבל פה יש איסור, מה מהות האיסור של המרד אם אני
עושה חוק? בהלכה זה איסור.
לא עברתי על שום חוק מדרבנן, אבל בדיוק כמו שאני בכביש.
לא, עברת על חוק דרבנן, לא על חוק התורה.
אני בכביש בדיוק ככה. אני לא מכיר במהות של האיסורים. אבל אני מציית כי לא בא לי דור. אז אני מורד כביכול במובן שלא תסור.
אתה שואל מבחינת החוק ברור שלו?
לא, אני אומר המקבילה בדרבנן. אני לא מכיר בכלל בהלכות דרבנן. מכל מיני סיבות אני בכל זאת מציית להם. אני עובר על איסור דאורייתא, מה המהות שלו?
באופן עקרוני אתה עובר על איסור דאורייתא, אבל אתה לא, אני חושב שאתה לא תענש עליו כי אין לו ביטוי מעשי. זה כמו מי שחשב לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר טלה. זאת אומרת, הוא רוצה לאכול בשר חזיר, ואפילו את זה הוא לא מצליח לעשות. אתה יכול לו בשר טלה. אז בסדר, אז הגמרא אומרת שהוא צריך כפרה.
אני שואל מה המהות של הציווי אם אין לו מעשה. איזה מין ציווי זה?
ציווי מה? ואהבת ללך כמוך, מה המשמעות של הציווי? יש ציווי על הדברים שבלב גם. אמונה, מה זה הציווי? אמונה.
יש יראת אליהם.
אין ביטויים מעשיים למצוות האלה לכאורה. וזה בכל זאת מצוות, התורה מצווה גם על דברים שבלב, לא? כן. אוקיי, אני רואה, כן.
אמרתי בקודקוד שחייב להיות שזה מה ששנים חשבו, כי אין מוצא אחר. למה אתה סיבור שאין מוצא אחר?
לא, לא הסבר מסוים הזה, אז יכול להיות שיהיה בן דוד שלו, אבל זה חייב להיות הסבר מהסוג הזה. אז זה צריך להיות איזשהו אופן שזה יוצא מהפסוק, אבל לא שזה על זה הפסוק מצווה. עכשיו, אני הצעתי מנגנון אחד, ששם כמובן יכולים להיות גם מנגנונים אחרים, אבל המבנה הלוגי חייב להיות כזה, כי לא יכול להיות, או שיש פסוק או שאין פסוק, ושתי אפשרויות בעייתיות. זה חייב להיות שיש פה משהו שהוא קשור לפסוק, אבל לא לגמרי. נכון? כך התחלתי. בסוף רק הצעתי מנגנון מסוים שמראה איך זה יכול להיות. אבל כאן כמובן יכול להיות גם מנגנונים אחרים. תראו, אני רוצה שתבינו מה...
המצוות של רבנן זה פאקג' שאו שמקבלים את זה או שמורדים, או שזה יכול להתפרק במצוות הבודדות. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם אומר, אני מקבל את לא תסור ואת הרבנים, אבל מצוות ספציפי זה, אני לא רוצה...
אז אמרתי, זה מישהו שאל את זה קודם, אמר, זה פקאג', זאת אומרת, כי אם אתה לא מכיר בסמכות חכמים, אז מה משנה אם אתה לא מכיר בזה במצווה אחת? אז אתה בעצם מחליט בעצמך, מה אתה מכיר ומה אתה לא מכיר. אז אתה לא סמכותה. אז זה שאת השאר קיבלת, זה רק כי החלטת לקבל. החלטת לקבל, כן? זה לא משנה, זה שאני החלטתי מה אני מקבל ומה אני לא מקבל, זה אומר שאני לא מקבל לסמכות אני. כי סמכות פירושה שלא אני מחליט, אלא מה שהם אומרים.
זה אומר לו זה, יש כמה סוגים שעוד הרבנה, יש משהו בשבת או אוף, שהם אומרים תרחק מהדורייתא. יש סוג שני, כמו חנוכה, נטילת ידיים וכן הלאה, יש דברים שהם אומרים רק, זה סכנה או משהו, או תעשה, יש איזה סברה או משהו, זה לא. יש הבדל בין כל הסוגים
האלה? לא חושב, מבחינה זאת אני לא חושב. סוגים שונים של לא תסור, אבל כולם באותו לא תסור. הסתעפות של לא תסור.
הרמב"ם משתמש במילים שלו,
זה
אומר,
תבי סופית. לא, זה תרגומים לעברית.
לא, משנה תורה, זה
התרגם
שלו.
ושם אין שמירה עקבית על המינוח. בשורש השני, כשהוא מדבר על הלכות של סוף מדרשות, אז הוא אומר, זה דברי סופרים. יש כאלה שנתלו בזה, שאולי דברי סופרים זה מושג אחר מאשר דרבנן. אבל במקור הערבי זה לא ככה, זה שם בערבית במקור, זה אותו דבר. לא משנה די ערבית, אבל אלה שיודעים כתבו, זה לא נכון, זה רק התרגום. טוב, בכל, גם ביד החזקה רואים, הוא משתמש בדרבנן ודברי סופרים באופן חילופי לגמרי. אין משמעות עקבית. אני אביא אולי עוד דוגמה, תראו, הרמב״ם בהלכות אבל, תחילת פרק י' כותב, מצוות עשה של דבריהם, לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת, ולהכניס הקלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף וכו', לשמח חתן וקלה, אלו הם גמילות חסדוי חסדים שבגופו, שאין להם שיעור. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הוא מתחיל, זה מצוות הזה של דבריהם, אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אותה, אתה אותם לאחיך בתורה ובמצוות, לאחיך בתורה ובמצוות. זה דרבנן או זה אורייתא? מתחיל בזה שזה מצוות עשה מדבריהם. אז הוא אומר, וכל זה בכלל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אם זה בכלל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, אז זה לא מדבריהם, אז זה דאורייתא. הרבה מונת, ואהבת לרעך כמוך. מה קורה פה? שזה שוב פעם דוגמה לזה שיש מצוות שיוצאות מהפסוק, אבל הן לא התפרטות שלו. הן בכלל הפסוק הזה, אבל הן לא תוצאה של הפסוק הזה. תוצאה של הציווי. ולכן זה מצוות דרבנן, למרות שהן יוצאות מהפסוק הזה. עכשיו, בהקשר הזה, אז המנגנון הוא קצת שונה, אני חושב, אבל זה עדיין אותו רעיון. ואהבת לרעך כמוך, דיברנו קודם על מצוות שהם דברים שבמחשבה, כן? ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה לנפש, זאת אומרת, צריך לאהוב את רעי. המעשים שנגזרים מזה הם דרבנן. התורה מצווה עליי לאהוב, היא לא אומרת לי מה לעשות עם זה. חכמים, טוב, מי שאוהב גם עוזר לו, גם מלווה את הקלה, גם מלווה את המת, משמח את הקלה וכו', זאת אומרת, ברור שיש איזה ביטויים מעשיים, אבל זה לא מה שהתורה אמרה, התורה אמרה תאהב. זה הכל. אם מישהו אהב את הקלה, אבל לא הלך לשמח אותה, אז הוא קיים את הדאורייתא, אבל ביטל את הדרבנן.
והפוך.
אם מישהו שימח את הקלה ולא אהב אותה, אהב אותה במובן הלא הרומנטי, אני מתכוון, אז... אלא כאילו בעלה. אז במקרה הזה הוא קיים את הדרבנן ולא קיים את הדאורייתא.
אבל הוא נגזר, הרבנן נגזר מדאורייתא.
לא, הוא לא נגזר, הוא מסתעף. זה בדיוק הנקודה. הרבנן אומרים, כיוון שיש עליי חובה לאהוב את השני, אז מתבקש מזה שאתה תעשה את המעשים שמצביעים על אהבה. אבל זה רק מסתעף מזה, זה לא היישום. יכול להיות אהבה בלי לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה כמצוות אנשים מלומדה בלי לאהוב. וזה יהיה, זה הבדל, זה דרבנן וזה דאורייתא, למרות שברור שיש קשר. כשחכמים קבעו את החובות הדרבנניות האלה, הם קבעו את זה מרוחו של הפסוק של ואהבת לרעך כמוך. אז אני אומר, זה מסתעף מהפסוק, אבל זה לא תוכן הציווי. ולכן זה מדברי סופרים, למרות שזה בכלל, ואהבת לרעך כמוך.
רק ההסתעפויות האלה, מה שהם עונים.
כן.
זאת אומרת שאם אתה רואה עוד דברים שאתה...
אז זה לא ידע רבנה, אלא רק אם זה יביא לידי ביטוי אהבה, אז קיימת את הדאורייתא, ואם לא, אז לא קיימת כלום.
ורק מה שהם כותבים...
כן, אלא אם כן תגיד שזה דוגמאות. יכול שאתה אומר, זה רק דוגמאות, אבל בעצם כל עזרה לזולת נכללת בדוגמאות. יש מקום לפרש את זה גם כך. כן.
רגיל, אני אומר לכם, יש הרי שלוש רמות שונות של חז"ל לוקחים את זה.
להלביש בידיים, להכשיל,
מסיים. ממש, ולכשול ממש, ובצער הפרצה השני.
כן.
אז כולם באותה, זה הכל פרשנות שלפני עיוור.
זה שאלה.
או שזה הסתעפות, או שזה
התפרטות. בפשטות, בפשטות זה פרשנות ללפני עיוור. למה להניח זה הסתעפות?
גם לצער.
למה לא?
אז במה זה שונה מפה, מהרבה כתב אחד מהמוכנה?
הקשר, לא, שם זה שני סוגי מעשים, זה בדיוק אותו דבר, זה דוגמה לזה. פה זה לא דוגמה ודוגמאות אחרות, אלא מצווה על הלב וביטויים מעשיים של המצווה על הלב. אם התורה הייתה מצווה להכניס קלה, ואני הייתי לומד מזה גם ללוות את המת, אז היה דומה. זה דוגמה, אבל הכוונה ללכת לעזור לזולת. אבל התורה בכלל לא מדברת פה על המישור המעשי, היא מדברת על חובות הלבבות. חכמים רוצים לתרגם את זה למישור המעשי. אז זה כבר כלל ותרגומים או הסתעפויות. זה לא דוגמה שאני רק אומר, הדוגמה הזאת, אבל גם לדוגמאות אחרות, הכוונה גם לדוגמאות האחרות. אני רוצה רגע לעמוד על עוד נקודה חשובה, ובזה אני מסיים היום, כי זה פתח למה שיבוא בהמשך.
אני רוצה להבין את התורה, למעשה, בדיכטומיה הזאת, בין דאורייתא, או דרבנה שזה לא דאורייתא, למעשה, מה שאתה אומר, דרבנן זה לא משהו שהוא לא דאורייתא, הוא קצת דאורייתא.
נכון, יש כל מיני סוגי דרבנן, אני עוד אגיע לזה,
זה
אנחנו...
זה
הרעיון. ואנחנו נראה שיש גם כמה רמות של קצת דאורייתא. יש הרבה דאורייתא, יש די דאורייתא, יש קצת דאורייתא, יש כל מיני רמות של דרבנן, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אני רק רוצה לסיים במשמעות של הדברים, תראו, אני אעשה אנלוגיה מסוימת רק כדי שתבינו. בדרך כלל, נגיד בפילוסופיה, אנחנו עושים הבחנה בין חשיבה להכרה. כשאני חושב על משהו, אז זה פעולה שמתרחשת בתוך הראש שלי. כשאני מכיר משהו, תצפית על משהו, אז אני, יש לי אינטראקציה עם העולם. בסדר? אני אינטראקציה, אני דרך חושים, אני רואה שיש פה כיסא, אז אני משיג שיש פה כיסא. אוקיי? זה תצפית. ההכרה נעשית באמצעות חושים, והחשיבה זה החשיבה שנעשית בפנים, במוח. בדרך כלל, התפיסה המקובלת היא שחוקים מדעיים, דיברנו על זה, שחוקים מדעיים מתחילים מתצפית, זה התפיסה של פרנסיס בייקון, הלוגיקה המדעית של פרנסיס בייקון, שחוקים מדעיים מתחילים בתצפיות, ואחרי שאנחנו עושים תצפיות, המוח עושה מחשבה, כאילו התוצאה של התצפית, ומגיע להכללה של החוק הכללי. אבל אז בדרך כלל מבינים שבעצם חוק טבע הוא משהו אמפירי, זאת אומרת, הוא יוצא מתצפית. אבל זה לא נכון, כי התצפיות רק את המקרים הפרטיים. אני אחרי זה לוקח את המקרים האלה ועושה הכללה. בהכללה יש הרבה יותר מאשר כמה מקרים פרטיים שאותם ראיתי. זה הליך מחשבתי. ואז מתעוררת פה שאלה, שאלה של דיוויד יום, ואחרי זה של קאנט ועוד, איך זה יכול להיות שאני עושה הליך מחשבתי ואני מגיע למסקנות על העולם? אם אני רוצה להכיר את העולם, אז צריך להסתכל מה יש שם, ואז אני יודע מה יש שם. אבל הליכים מחשבתיים, אז זה תלוי בשאלה איך אני בנוי. למה התוצר של ההליך המחשבתי הוא נתפס אצלנו כאיזשהו תיאור של מה שקורה בעולם עצמו? זה לא סביר. ככה זאת אלה הבעיות של יום וקאנט וכל העניינים האלה ניסה ליישב או להציע פתרון לבעיות האלה. עד היום לא חושב שיש בתולדות הפילוסופיה פתרון מספק לעניין הזה. מה שעומד מאחורי הבעיה הזאת זה התפיסה הדיכוטומית בין הכרה לחשיבה. או שאתה מכיר, ואז זה כלי להכיר את העולם, פשוט ראית. או שאתה חושב, אבל אז זה בעיה שלך. זאת אומרת, זה קורה בתוכך, אין שום סיבה להניח שמה שקורה בתוכך משקף את מה שקורה בעולם עצמו. אתה לא יודע איך אתה בנוי. את המחשבות שלך זה פונקציה של איך שאתה בנוי. אוקיי? אין סיבה להניח שזה מתאר את מה שקורה בעולם עצמו. ולכן בעצם הבעיות של יום, הן בעיות שנובעות מתפיסה דיכוטומית בין חשיבה להכרה. אני חושב שהפתרון היחיד שאפשר להציע להם, זה שגם את הדיכוטומיה הזאת לשבור. זאת אומרת, הכרה וחשיבה זה לא שני דברים שהם מובחנים היטב זה מזה. יש באמצע איזשהו קטגוריה כזאת שהיא חשיבה מכירה, או הכרה חשיבתית, או מין משהו שמשלב גם הכרה וגם חשיבה. אני עושה את זה ממש טלגרפית, אולי נדבר על זה ביתר פירוט בהמשך, אני רק רוצה שתבינו שזאת המשמעות של מה שעשיתי. כי בעצם, כן, בדיוק, כי בעצם מה שבעצם אמרתי היום, הספר הזה הוא הרביעי בקוורטט של של האנליטי והסינתטי, זה מתחיל מקאנט וזה נגמר בתורת המשפט ההלכתית. כי פה, מה שאני עושה פה זה בדיוק מה שקאנט עשה ליום. זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו נסתכל על הכרה וחשיבה בעולם המשפטי, מה זה הכרה? נסתכל בספר החוקים ולראות שיש חוק כזה, נכון? וכשהוא נסתכל, זה תצפית. התצפית המשפטית, העובדה המשפטית, זה מה שכתוב בספר החוקים, נכון? להבדיל מהעובדה הפיזיקלית, שזה האירועים בעולם. בסדר? אז אני צריך, בשביל להבין מה החוק אומר, יש לי שתי אפשרויות. או לעשות תצפית, לראות מה כתוב בספר החוקים, זה האופן האמפירי, זה ההכרה. חוץ מזה אני יכול לעשות חשיבה, לעשות פרשנות, מודל משפטי, חשיבה משפטית, ולהגיע לתוצאה משפטית. ההבדל בין שני הדברים האלה, זה שהלכות דאורייתא יסודן בהכרה. נכון? הלכות דאורייתא פירושו להסתכל בתורה ולראות מה כתוב בה. זה מתחיל מתצפית. ברגע שמצאתי את זה בתורה, זה הלכה דאורייתא. הלכות דרבנן יסודם בחשיבה, לא בהכרה. חכמים לא צריכים להסתכל על התורה כדי לראות שזה אסור, כי אז זה הדאורייתא. חכמים מייצרים מעצמם הלכה חדשה, מקביל לחשיבה לעומת הכרה, נכון? זה בעצם משהו שהוא משלהם, הוא לא נובע מהמקורות של המשפט שבהם אנחנו מסתכלים, תצפיתית, ורואים שזה מה שכתוב, זה לא כתוב שם. אנחנו ממציאים משהו חדש מעצמנו, ממוחנו הקודח. אוקיי? אז בעצם ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן מקבילה לגמרי להבחנה בין חשיבה להכרה. דאורייתא זה הכרה ודרבנן זה חשיבה. קיבלתי על זה שזה חקיקה ופרשנות. דאורייתא זה פרשנות, למה שכתוב בתורה, ודרבנן זה חקיקה. שחכמים, עם זה התחלתי את הסדרה הזאת של דרבנן ודאורייתא. שההבחנה בין דרבנן ודאורייתא היא לא כרונולוגית. זה לא שמה שהיה בזמן משה רבנו זה דאורייתא ומה שהיום זה דרבנן. גם בזמן משה רבנו היו הלכות דרבנן, וגם היום יכולות להיווצר הלכות חדשות דאורייתא. השאלה היא איך זה נוצר. אם זה נוצר בהליך של חקיקה, אז הלכה דרבנן, גם אם משה רבנו יצר את זה. ואם זה נוצר בהליך של פרשנות, פרשנות לתורה, אז גם אם זה נוצר עכשיו, זאת הלכה דאורייתא, כי זה מה שהתורה אומרת. כשפרשתי, זה תוכן הפסוק. זה הלכה דאורייתא. זאת אומרת, ההבחנה בין דרבנן לבין דאורייתא זה בעצם הבחנה בין חקיקה לבין פרשנות. או עכשיו, בשפה שהגדרתי עכשיו, זה הבחנה בין הכרה לחשיבה. פרשנות זה בעצם הכרה, אני רוצה להבין מה כתוב בפסוק, אני מסתכל על הפסוק, אני רוצה להבין מה כתוב בו. וחשיבה זה בעצם חקיקה, כי זה לא עומד מול הפסוק, אני לא יוצר אינטראקציה עם העובדות. אני עושה מהלך שנעשה בתוכי בלבד, אוקיי? אז לכן בעצם זה מקביל לחשיבה. והטענה שלי כאן, שלא תסור, האיסור לאכול עוף בחלב, יוצא מלא תסור, לא באופן של הכרה ולא באופן של חשיבה. אלא באופן שהוא משהו שהוא בין זה לבין זה, הוא משלב את שניהם. ההבחנה בין הכרה לבין חשיבה גם בעולם המשפטי, לא רק בעולם המדעי, היא לא דיכוטומית, היא לא חדה. זה לא שכל דבר הוא או דאורייתא, פרשנות, תצפית, או דרבנן, חקיקה, חשיבה. לא, יש כמו שבעולם המדעי ובכל שאר התחומים, יש איזשהו תחום ביניים בין חשיבה לבין הכרה, גם בעולם של החשיבה המשפטית יש איזשהו תחום ביניים בין חשיבה לבין הכרה, ולמעשה, אם תחשבו על זה, זה מה שעומד בבסיס כל הוויכוחים הסוערים על חקיקה שיפוטית. תקופת אהרון ברק העליזה זה היה הכי קיצוני, אבל זה קיים גם מעבר לזה. כששופט בעצם עושה איזושהי פרשנות מרחיקת לכת לחוק, אז אומרים לו, תשמע, בעצם חוקקת, לא פירשת, אבל מי שמוסמך לחוקק זה רק הכנסת. אתה לא מוסמך לחוקק, אתה צריך לפרש את מה שהכנסת חוקקה. אז פרשנות אמורה להיות דדוקציה לכאורה, אתה רק צריך לדעת מה כתוב בתוך חוקי הכנסת. כל מה שאתה מוסיף מעבר לזה, פעלת כמחוקק, זה לא תקף. אתה לא יכול לעשות את זה. ואהרן ברק כל הזמן יתעקש, מה פתאום? אין דבר כזה. חקיקה לא יכולה להיות לא מרחיבה לגמרי. זאת אומרת, בתוך פרשנות חייב להיות מימד, עכשיו בשפה שלי, מימד חשיבתי ולא רק מימד הכרתי. זה לא שאני מסתכל על החוק ועכשיו אני יודע מה כתוב בו. לעולם יש בו משהו שהוא מרחיב ולכן יש ויכוחים בין שופטים וכדומה. אי אפשר, זאת אשליה, גם אם היית חושב שאידיאלית רצוי שזה מה שיהיה, שהשופט רק יפרש ולא יחוקק, פרקטית זה לא אפשרי, אין דבר כזה. אין פרשנות שאין בה מימד חשיבתי, אלא רק הכרתי. הפוזיטיביסטים, גם בעולם הפילוסופי וגם בעולם המשפטי, חיים באיזושהי אשליה שהפרשן יכול להיות רק צופה. זאת אומרת, רק הכרה. כתוב שמה, בדדוקציה אני יוציא רק התפרטויות, כמו שקראתי קודם. כתוב לא יאכל דברו, דיברתי על הלחם, אכלתי אותו, אוקיי, זה מקרה פרטי שלא יאכל דברו. זה פרשנות במובן הפוזיטיביסטי, כן? זה דדוקציה, פשוט, זה מקרה פרטי של זה.
זה דדוקציה, זה
יכול להיות מחלוקות הפרשנות. כן, ברור, התפיסה הפוזיטיביסטית היא נאיבית, אין דבר כזה. ברור שלפחות ברמה הפרקטית, אפשר להתווכח אם זה ראוי או לא ראוי, אבל זה אין אפשרות אחרת. חייב להיות שבכל מעשה פרשני כזה יש מימד תצפיתי, אתה צריך להסתכל לחוק, וכמובן זה מה שהבסיס לעניין, כמו העובדות בתיאוריה המדעית, אבל אחרי זה אתה בונה מודל, אתה עושה איזושהי הכללה, ואתה מגיע לחוק, חוק משפטי או חוק טבע, זה לא משנה. והדבר הזה הוא הליך חשיבתי, הוא לא הליך תצפיתי. בעצם הטענה שלי זה שאנחנו, כשאנחנו עושים הליך מהסוג הזה, אז זה לא חקיקה, כי אז זה היה דרבנן. אבל זה גם לא פרשנות במובן הדדוקטיבי, אנחנו לא מוציאים מהפסוק סתם את מה שיש בו. as is, כזה, זאת אומרת, מה שכתוב, כי אז זה הדאורייתא רגיל. אלא יש משהו באמצע, בין חקיקה לבין פרשנות, וזה בעצם המושג של הלכות דרבנן. אז על זה אנחנו עוד נדבר גם בהמשך.